כן, אנחנו הגענו באמת לעניין פריד בין הבתרים. אני חושב שהגענו באמת להשגה עמוקה מאוד בהבנת העניין בפריד בין הבתרים, שזה סודק, וזה בעולם הזרע, שעניין הזרע אצל אברהם אבינו הוא לא בשליטתו. לכל האורחים שנמצאים פה, אז אני אגיע, תעשו לי להגיד כמה משפטים, אחרי אתם להבין אותם המשך. אנחנו עוסקים בהבדל בין ראייה לבין שמיעה. והסברנו שכוח הראייה הוא הכוח החזק ביותר בעולם המשפט, שהוא דבר ודאי מאוד. אבל חיצונו הוא בשטחיותו. כי הראייה היא חיצונית. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. כוח השמיעה הוא כוח גדול מאוד בעומק שלו, בהקשבה הסובייקטיבית שבו. החיסרון הגדול שלו זה בחוסר הוודאות שבו. דברי רב עקיבא ביחס למעמד הר סיני, שראו את הנשמע, מה זה בא לומר? שגם הדברים של עומק הנשמע היו ברמת ודאות של ראייה. והסברנו איך כל תחילתו של אברהם אבינו היה בעולם ודאי. לך לך מארצך ומארצך מבית אביך לארץ אשר אראך. הכל היה בלשון ראייה, ויראה אליו השם, אל השם הנראה אליו. ולכן אברהם אבינו קורא בשם השם, העולם שלו כולו בנוי על ראייה. בד בבד הראינו את הסטייה הנוראה בראייה, על ידי הגר ולוט. לוט זה מלשון לוטה. לוט בוחר את דום על פי עולם הראייה. וכאשר לוט בוחר את דום על פי עולם הראייה, מה הוא רואה? הוא רואה גן השם. ומה זה באמת? גיהנום. כלומר, אדם יכול לראות בראייה חיצונית, ובעומק מה שיש לו, מה זה? גיהנום. וזה לוט שמעד בראייה. הגר, דיברנו גם עליה, שהיא ותרק היא הרצה ותקל גבירתה בעיניה. וכל העולם של הגר על העין, על עין המים, בדרך שור, והסיעוב הנורא חוץ מבטרק היא הרטה, שכאשר קלו המים מן החמת, היא זורקת את ישמעאל תחת אחד השיחים, ואומרת, אל ארא במות הילד. אמרנו, איזה מין התמודדות של אמא זאת, שאומרת, אם אני לא ארא, אז מה, הוא לא ימות אם אני לא ארא? איזה מין התנהגות זאת? איך אומרת רות? אשר תלכי אלך. אשר תמות ימות, ושם מקבר כי המוות יפריד ביני ובינך. זה קשר עמוק שיש בין בני אדם, וזה שהיא לא רוצה לראות זה אחד הדברים הנוראים. דיברנו גם על אבימלך, ברשותכם על זה אני לא אחזור. ואז דיברנו על היסוד הגדול של ברית בין הבתרים, שברית בין הבתרים אותה ודאות של אברהם אבינו. דיברנו גם על מצרים ועל ההבדל בין שרה לרבקה, ששרה הייתה יפה תואר ורבקה הייתה טובת מראה. אבל בברית בין הבתרים הראינו שאומנם זה במחזה, אבל בברית בין הבתרים אברהם אבינו יש תחום שהוא נשגב ממנו. ובמה עוסקת ברית בין הבתרים? מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי ובין משך ביתי ודמשק אליעזר? אומר אברהם, אין לי לא נתת זרע והנה בן ביתי יורש אותי. ואז אומר, לא יירשך זה. ואז הופיע, והאמין באשר והחשבה לא צדקה, והסברנו מדוע. כי איש הראייה, שמורים לו דבר שהוא לא מבין איך הוא יתקיים, והוא מאמין, בדבר הזה בוודאי יש גדר של והחשבה לא צדקה. ואז הוא שואל, במה ידע כי יירשנה? ואז יורה את העין הבדרים. ברית בין הבתרים עוסקת, למעשה, בברית הזרע, ובברית הארץ, שמיד אני ארחיב את הדיבור, גם ברית הזרע וגם ברית הארץ הם דברים שאינם בראייתו של אברהם. הזכרתי ואני אומר את זה בחריפות, הביטוי החילוני, אלה ילדים שאני עשיתי, זה שיא הכפירה. עניין הזרע איננו תלוי רק באדם. ודיברנו שביחס לזרע אברהם אבינו מתחיל תהליך, הן בברית בין הבתרים, אימה חשיכה נופלת עליו, הם, אל תירא אברהם. ואז המהפכה של אברהם אבינו זה בזה שביחס לאגר הוא צריך לשמוע לשרה. עד השלב הזה הוא לא שומע, אבל מכאן ואילך הוא שומע לשרה. לגבי בשורת לידת יצחק. הופיע בתורה, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, תלך לפניי ויהיה תמים. ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך ממאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו. אני חושב שגם את זה דיברנו, מה זה נפילה על הפנים, שמופיע בתורה אצל משה רבינו כמה פעמים, אצל אברהם אבינו פעמיים, אני לא טועה. נפילה על הפנים זה בדיוק כמו בשפה שלנו. כשאני אומר על הפנים, מה זה אומר? שמה? לא, המילה, אני לא חושב שזה גרוע. זה לא על הפנים. מה? נכון, זה הרבה יותר חיים. על הפנים, זאת אומרת, אני לא מסוגל להתמודד עם זה. זה על הפנים. אדם יכול להיות במצבים מאוד קשים, אבל הוא מתעשת, הוא מנווט את העולם. יש על הפנים. אין. הכל קרס. אברהם אבינו אדם שהוא מנהל את העולם. אברהם אבינו אדם שהוא מנהל את העולם, הסברנו שברית בין הבשרים היא אחרי המלחמה, אחרי מלחמה שאברהם אבינו נהיה מלך העולם. אברהם אבינו נלחם נגד המעצמות הכי גדולות, והוא מנצח אותם וממנים אותו למלך, ופשט התורה עמק המלך. ואברהם אבינו יכול למלוך על כל העולם, ועל מה הוא לא שולט? על הזרע. אבינו את המשמעות העמוקה. מלך העולם, כוח של אימפריות, הוא מנצח. אותו אברהם אבינו שמנצח אימפריות, ממש אימפריות הוא מנצח, מה קורה לו בפועל באמת? ואז יש פה, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, ויפול אברהם על פניו. הוא לא יודע איך זה, הוא לא יודע מה לעשות, זה לא בתחום השלטון שלו. וידבר איתו אלוהים לאמור, אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם והיה שמך אברהם, והבאתי לכם את דברי הרב הנזיר על אברהם, נכון? הספקתי או לא? מה? הרב הנזיר, בכל הנבואה, כותב, הנפש המעולה, המבקשת אלוהים באמת, בחוקרה סדר שמיים בתקופות כוכבים ומזלות, עולה על המדמים שהכל בעולם נעשה מכוחות הנכללים במספרים ויחוסיהם, שמעריצים את היש הנראה, ואת הבלתי נראה מושכל אינם משיגים, כי הנפש כוחותיה פנימה נסעדים מהד, כל שכל בלתי נראה פועל נפלאות. וכן אבי העברים שמע את המאמר הקדוש, צא מהצטגננות שלך. הצטגננות זה עולם הראייה. ונשתנה שמו ונקרא אברהם אבי הטון, אבי המון. המיית הד כל רם, כי אבי המאמר החיצוני הוא המאמר הפנימי. הרב הנזיר השכיל להבין שבאותה עת שהקדוש ברוך הוא מחליף את שמו מאברהם לאברהם, אברהם אבינו נהיה אבי הטון, הוא צריך להקשיב, זה תנועה אחרת לגמרי. הוא לא שולט, הוא נופע על הפנים. והפרטי אותך ממאוד מאוד, ונתתיך לגויים מלאכים עמך יצאו. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך, אחריך לדורותיו לברית עולם, להיות לך לאלוהים וזרעך אחריך. ועתיד לך וזרעך אחריך, תרס לגוריך וכו'. מה קורה עם אברהם? הוא מלטם את עורלת בריתכם, ממול למול, יש פה את כל העניין. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרה אשתרה לא תקרא שמה, שרה כי שרה, שרה היא כי שרה שמה, וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. עוד פעם אברהם אבינו נופע על הפנים, ויפול על אברהם על פניו ויצחק. אברהם אבינו נופע על הפנים כי הוא לא מבין איך זה יתקיים. הוא צוחק, למה הוא צוחק? כי זה לא ריאלי, לא הוא שולט בעניין הזה. ויאמר בליבו לבן 100 שנה יוולד, אם שרה בת 90 שנה תלד. ויאמר אברהם אל אלוהים, לא ישמע אליך לפניך, הפסוק הזה הוא מסריד מאוד. איך אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, לא ישמע אליך לפניך. ניחא הוא, יש לו את ישמעאל. ואנחנו מתייחסים ישמעאל לישמעאל הרשע. ישמעאל זה בנו של אברהם. ולמה הוא קורא לו ישמעאל? מה זה ישמעאל? זה לא שמיעה. זה אני קובע והאל ישמע. זה ישמעאל. אבל למי אין ילד? לשרה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו. ומה הוא אומר? לו ישמעאל יחיה לפניך. כי כאשר מציגים לאדם תוכנית שהיא מופקעת לחלוטין מהעשייה שלו, מאוד קשה, כמו שברית בין הבתרים כתוב והאמין בהשם והחשבה לו צדקה, זה לא פשוט האמונה הזאת. ומה אומר לו ישמעאל יחיה לפניך? ואומר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. הקראת את שמו יצחק, וקים אותי את מיתתך לברית, אולי זכה אחריך. ולשמעאל שמעתיך. תשימו לב, יש פה תופעה מאוד מעניינת. הקדוש ברוך הוא לא בא בצביעה לאברהם אבינו שהוא צוחק. הקדוש ברוך הוא לא בא בצביעה לאברהם אבינו שהוא נופע לפניו פעמיים. בניגוד לשרה, שכאשר שרה צוחקת, מה אומר לה הקדוש ברוך הוא? למה צחקה שרה? ומה היא אומרת? לא צחקתי כי יראה. למה הקדוש ברוך הוא לא בא בצביעה לאברהם אבינו? גם אברהם אבינו צחק. למה יש אפליה? לעניות דעתי התשובה היא מאוד עמוקה. אברהם כוחו בעולם הראייה וזכותו לצחוק, כי אתה לא יכול לקחת אדם שכל כוחו בוודאות ולהגיד לו דבר שהוא לא יכול להבין, זכותו לצחוק. אבל שרה דרכה היה במידת היראה להשלים את אברהם אבינו. כפי שאמרנו, ראייה ויראה זה אותם אותיות, אבל יש הבדל גדול ביניהם. הרואה אינו ירא והירא אינו רואה. ושרה שמידתה היא יראה בשביל להשלים את אברהם אבינו, היא אסור היה לה לצחוק, כי הירא עומד מול נעלם. אם הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא צריך לקבל, והקדוש ברוך הוא בא בתביעה לשרה למה את צוחקת. תביעה מאוד גדולה. עכשיו, וקראת את שמו יצחק. ברור שיצחק וישמעאל אלו שני שמות מנוגדים לחלוטין. ישמעאל זה שהאדם קובע. גם רבי ישמעאל כהן גדול, פעם אחת נכנסתי לפני וראיתי קטיאל, יעשם צבאות, ואמר לי, ישמעאל בני ברכייני. מה זה לעשות כהן גדול לבית המקדש? לברך או להתברך? זה ההפך מההיגיון. ישמעאל זו תעוזה של אברהם בעולם הראייה. זה ישמעאל. ואני אוסיף, כאשר האדם חושב שהכל תלוי בו, מגיע למוטציה נוראה של פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ורצח נורא. זה המציאות של ישמעאל. ואני מוסיף ואומר, כאשר אצלנו גם כן יש תפיסות מהסוג הזה, הם נהיים ישמעאל של ידו בכל ויד כל בו. זה מה שדיברנו הבוקר. זה דבר נורא שאדם חושב. בא הקדוש ברוך הוא ובונה את אברהם אבינו. וזה לא סתם שהוא מתחיל באברהם. הוא מכניס לו את השמיעה. הוא מלמד אותו את אותו דבר. את עניין סדום דיברנו על זה כבר. אני לא חוזר, אחרת לא נספיק כלום. אבל דבר אחד לא דיברתי בסדום. דיברתי על אברהם עם סדום. שתפקידו של אברהם אבינו היה להחזיר את סדום בתשובה, ואברהם אבינו לא ניצל את חלון ההזדמנויות שהוא היה מלך העולם, ומלך סדום בא אליו ואומר לו, תן לי הנפש והרכוש, כך לך להגיד למלך סדום, תשמע מלך סדום, תעזוב את הנפש, תעזוב את הרכוש, אתה חושב שאתה יכול להמשיך לנהל ממלכה סדומית של גיהנום? והוא לא עשה את זה. וגם כאשר בא אליו הקדוש ברוך הוא היה צריך לחזור לאברהם אבינו כיונה הנביא, והדרך של אברהם אבינו הייתה להחזיר את סדום בתשובה, והוא לא עשה את זה, אלא הוא התמקח על הצדיקים. יש 50 צדיקים בתוך העיר, במקום להחזיר את כולם בתשובה. כי הדרך היא להחזיר את כולם בתשובה. אבל אני רוצה להתבונן כרגע את פרשת המלאכים בסדום. ויבואו שני המלאכים סדום בערב ולא יושב בשער סדום. ויער לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה שוב, יש לנו דמיון גדול בין אברהם אבינו לבין לוט. לוט. רואה את המלאכים, אברהם אבינו, רואה שלושה אנשים, ויער וירוץ לקראתם, אברהם מכניס אורחים, לוט מכניס אורחים, ברור שלוט גדל בבית מדרשו של אברהם אבינו, עם עולם הראייה ועולם החסם. ויאמר נסו נם אל בית עבדכם ולינו, ורחצו עגליכם, השתנתם והלכתם לדעתיכם, ואמרו לא כי ברחוב נלין. ויפצר בה מאוד ויסור אליו ויבוא אל ביתו ויעש להם משתה ומצות עשה ויוכלו. תרם ישכבו ואנשי רנשי סדום נסבו על הבית מנער ועד לכן כל העם מקצה. ויקראו לו ואומרו לו, היה אנשים אשר באו אליך הלילה עוצם אלינו ונדע אותם. דבר נורא, ונדע אותם, הם רוצים לעשות שם כנראה דברים האסורים. ויצא עליהם לא תפתך והדלת סגר אחריו. ויאמר נאחי אל תראו, הנה לי שתי בנות אשר לידו איש. הוציאה נא אתם אליהם ועשו להם כתוב בעיניכם. רק לאנשים האלה תעשו דבר, זה פשוט תיאור שבלתי ניתן להבין שהוא מוכן לתת את שתי בנותיו, דבר בלתי מובן לחלוטין. ובלבד שהמלאכים לא יראו את הרשע של סדום. כל מה שמעניין זה מה רואים, כמו הצלב האדום בשואה. זה כל מה שמעניין. אם אתה לא רואה, זה לא קיים. זה מה שקרה להגר, וזה מה שקרה להם. קרבה שלות לבנות. איך אתה אומר את זה בשביל בדעת? וואי וואי וואי, מזל שאין לך בנות. בעזרת השם יהיו לך, אני מקווה שעד את לא תגיד כאלה דברים. מה, זה נשמע לך נורמלי שאתה מוציא את הבנות שלך? ואף פעם לא זכיתי להבין את הדבר המסואב הזה. מה זה הוא מוציא את בנותיו?
להציל את המלאכים,
להציל את הדבר,
כאילו, יש
שם איזה
עניין.
על ידי הבנות, יערג ועל יעבור, מה זה? מה זה? איזה מין דבר זה? וישלחו האנשים את עינם ואביאו אלות עליהם הביתה ואת הדלת סגרו ואת הנשים אשר פתח הבית תיקו במה? בסנדברים. כי מה הבעיה? שבוחנים את העולם על פי החיצוניות. וראייה היא דבר חיצוני. צריך לדעת שראייה היא דבר חיצוני, והיא לא דבר פנימי. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. והילאו למצוא הפתח. ואמרו אנשים, אתם מכירים את כל הסיפור, אני לא אקרא את הכל, ואז הוא מתמהמע, ואז מה אומרים לו? אל תבט אחריך. מי שיש לו הקשבה פנימית, לוט בחר את סדום על פי הראייה. אומרים ללוט, אתה לוטה. אין לך זכות להסתכל אחריך. ההר הימלט. ואז בהמשך, ותבט אשתו מאחוריו, ותהי נציב מלח. אין זכות. אבל גם ההמשך, לעניות דעתי, קשור לדבר הזה. מדוע גם ההמשך קשור לדבר הזה בצורה מאוד עמוקה? מכיוון שבנות לוט, מדוע הן עוברות עבירה עם אביהן, למה? כי הן רואות, בדיוק. מה שאני רואה קיים, מה שאני לא רואה לא קיים. זה אחד הדברים הנוראים. עניין הראייה הזאת, אחד הדברים הנוראים. אני רוצה להגיד עוד משהו. משהו אישי אני רוצה להגיד לכם. אחת הבעיות הקשות שיש, שאנחנו שופטים כל אחד, על פי מה? לפי הראייה. אבל יש גם בעיה יותר חריפה, שגם את עצמנו, איך אנחנו שופטים על פי הראייה. אבטא את זה בשפתו של האדמו"ר מפלסצנה, שהיא מזוקקת מאוד. יש שכל העולם ושכל הבא מן הנפש. אנחנו לא מכירים את עצמנו מצד הפנימיות, אלא מצד שכל העולם, ואנחנו זרים לעצמנו. הגיע הזמן שאדם ידע שיש בו הרבה מעבר למה שחושבים עליו. הגיע הזמן שכל אדם יעמוד הן ביחס לעצמו והן ביחס לחברו, וידע שהוא אינו יודע. היומרנות הזאת, לפעמים אני שומע מורים באספות הורים, איך הם מדברים, כאילו הם יודעים, זה פשוט משעשע או מרגיז, אני לא יודע מה. איך שהם שופטים בני אדם, שככה, זה ככה, זה פשוט לא יתואר. מי יתיר להם שלא לעמוד בענווה מול אדם? זה פשוט אחד הדברים הנוראים ביותר שיש. היה בתקופה מסוימת שבחנתי, עוד שהייתי באור עציון, אז ביקש ממני שם איזה מישהו, בוא תתעד את מה שאתה כותב. אמרתי לו, בחיים לא. אם נתעד, אני שורף את הכל. אמרתי לו, דע לך, אני שומר איזה שנה לבדוק במה טעיתי, ואחרי זה אני שורף. מה, בגלל שאדם פוגש בן אדם, אז הוא יכול להגדיר אותו? מה, זה לא יתואר הדבר הזה. זה תעוזה משוגעת. איזה מין דבר זה שאדם חושב שהוא מכיר, שיש לו את התעוזה הזאת. צריך לעמוד בענווה, אבל אני אומר לכם, הבעיה שגם כל אדם כלפי עצמו, הוא לא עומד באמת והוא מכיר את כל העולם הפנימי שלו. אני חושב שזאת בעיה מאוד מאוד גדולה. ואז מופיע עוד משפט אחד, לאברהם אבינו, וישב בין קדש ובין שור. מי שיש לו הקשבה פנימית, מה זה שור? מה זה קדושה? פתאום אברהם אבינו, מה קורה לו? מצד אחד הוא מלך העולם, ומצד שני הוא לא שולט בעולם. ויש את ברכת הזרע. ושניהם ברכת הזרע, שני הדברים האלה, הוא לא שולט. פתאום הוא נמצא בדיאלקטיקה עצומה בין עולם הקודש לבין עולם הראייה. ירמיהו פרק ל"ב אומר כך, תקשיבו טוב ותראו משהו מעניין מאוד. ויאמר ירמיהו, היה הדבר ה' אליי לאמור, הנה חנמאל, בן שלום דודך בא אליך לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. זה התביעה הכי הזויה. הייתי ממשיך לכם את זה למה? שיבוא הנביא ויגיד למישהו, לך תקנה בית, שדה, בגוש קטיף, יום לפני הגירוש. נכון, זה הזוי. הנביא ירמיהו, נביא החורבן, דבר השם אליו, לך תקנה את השדה אשר בענתות, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אליי חנמאל בן דודי בדבר אדוני אל חצר המטרה. ויאמר אליי, קנה נא את שדי אשר בענתות אשר בארץ בנימין, כי לך משפט הירושה ולך הגאולה, קנה לך ואדע כי דבר אדוני הוא. ויקנה את השדה מאת חנמאל בן דודי אשר בענתות. וישקלה לו את הכסף 7 שקלים ועשרה הכסף, ויכתוב בספר, ויכתום, והידדים, וישקול הכסף במוזניים. ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, את הגלוי. ותן את ספר המקנה אל ברוך בן נריה, בין מחפיה לעיני חנמאל דודי, לעיני העדים הכותבים בספר המקנה, לעיני כל היהודים היושבים בחצר המטרה. ותבד ברוך לעיניהם לאמור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, לקוח את הספרים האלה, את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ומתתם בכלי חרס. למען יעמדו ימים רבים, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. ויתפלל אל אדוני אחרי תיתי את ספר המקנה אל ברוך מניה לאמור, אהה אדוני אלוהים, הנה אתה עשית את השמיים ואת הארץ, בכוחך הגדול ובזרועך הנצויה. לא יפלא ממך כל דבר. איפה מופיע עוד ביטוי? אל יפלא. היפלא מהשם דבר, על מה זה נאמר? על הזרע. ומה הנביא ירמיהו אומר את זה, על מה זה? על ברית הארץ. ברית הארץ וברית הזרע לא תלויה רק בנו. זה פלא. מדהים מה שאומר הנביא ירמיהו, הוא קונה את השדה נגד כל היגיון, הוא בונה, קונה את השדה על פי הנבואה. הוא אומר, עוד יקנו שדות, לא יפלא ממך כל דבר, שחסד האלפים, ישלם עוון אבות אל חיית מניהם אחריהם, האל הגדול הגיבור, אדוני צבאות שמו גדול הנצב ורב על אליה אשר נרפחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וחוצרי מעלליו. ברור שהנביא ירמיהו משלים את התמונה, ויש ויהי דבר אדוני לירמיהו לאמור, הנה אני אדוני אלוהי כל בשר, ממני יפלא כל דבר. שוב חוזרים על אותו ביטוי פלא שמופיע גם אצל אברהם אבינו, וברור שהדבר הזה אחד משלים את השני בעניין הזה. השאלה היא ביחס בין לוט לאברהם. האם ההיפרדות של לוט מאברהם הייתה הכרחית? שאלה מאוד מסובכת. אין לי זכות לשפוט, אבל היא שאלה מאוד מסובכת. האם לאברהם אבינו לא היה אחריות על אחיינו? האם בזה שהוא שחרר אותו ללכת לסדום, אין לאברהם אבינו אחריות? מיד אחרי שהוא הולך לסדום, שובים את לוט, לפחות בסדר המקראות. כלומר, למעשה מי שמתבונן היטב בהשגחה האלוקית, הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לאברהם אבינו להיפרד מלוט. הוא רוצה להיפרד מלוט, או המציאות מפרידה אותו מלוט, והקדוש ברוך הוא מחזיר אותו. אחרי המלחמה, אם נדע להקשיב עמוק לרצון האלוקי, מה הדבר הטבעי שאברהם אבינו אחרי שהוא רץ להציל את לוט, מה הוא היה יכול לעשות לו? להבין שאולי התפרדות הייתה טעות. ואם לוט לא היה נפרד מאמור אברהם בשלב הראשון, ואברהם אבינו היה מתמודד עם המגבלות הראייה של לוט, ואם בשלב ב' אחרי המלחמה הוא היה אומר לו, לא תשמע, מה לך לחזור לסדום, תראה איזה בלגן, בוא אליי בחזרה. אז אולי החיבור בין לוט לאברהם היה חיבור עמוק יותר, ואותם כוחות שאנחנו זקוקים מלוט, שהם בסיס למשיח בן דוד, היו בדרכים אחרות. העסק בעקבות החטא, שמי ייתן טהור מטמא, זה שאלות שאין לנו עליהן תשובות. אינני חושב שאם בנות לוט לא היו באות על אביהם, זה אומר שלא היה לנו משיח בן דוד. אולי אם בנות לוט לא היו באות על אביהם, אז היה לנו משיח בן דוד מתוקן יותר. אולי. לכן השאלה הזאת היא שאלה, למה הכל צריך להגיע בסיבוכים? היא שאלה מאוד קשה, ועל זה אין לי תשובה, כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
רב,
כן.
אתה מדבר על זה שאברהם היה צריך לתקן את הראייה שלו, שבעצם מצד נפוש יצא שגם הראייה של אברהם הייתה תקומה.
אבל אברהם אבינו עובר את התהליך העמוק. אני לא אמרתי שהראייה של אברהם הייתה תמימה. אמרתי שאברהם אבינו עובר מראייה לנעלם, לקדושה וליראה. שאני אפרט וארחיב את הדיבור הזה הרבה מאוד בפרשות בהמשך. אצל לוט אותו דבר הגיע להסתעבות. אני חושב שאם אברהם אבינו היה מחזיר את לוט, כמו שאברהם אבינו עובר את אותו תהליך, הוא יכול להעביר גם את לוט את אותו תהליך. ואני רוצה שוב להסביר, אני לא בא מנקודה שיפוטית. אני בא בהתבוננות והקשבה עמוקה מה היה צריך להיות עם לוט ואברהם. מה צריך להיות עם לוט ואברהם? עכשיו, הפרשה הבאה שאני רוצה להראות שהיא המקה יפת יש הכי גדול בעולם הראייה, זה עניין עקדת יצחק. אני רק אשכח וזה ארוך. בעקדת יצחק מה נאמר? לך לך. לאן? אל אחד הערים, לא נכון. אחד הערים מה? אשר אומר אליך. שונה לחלוטין מפרשת יחזקאל. לך לך אל הארץ אשר אראך. ובהר המוריה מה אומר לו? לך לך לאן? אשר אומר אליך. אומר ומה אתה? לא תראה, כי אין בכוח האדם לראות את השם, כי לא יראה לי האדם בך. האם אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ראה את המקום מרחוק. ומה הוא ראה את המקום מרחוק? דורשים חזן, אני ארחיב על זה את הדיבור הפעם הבא, ראה ענן קשור על ההר. שאל את יצחק, האם אתה רואה מה שאני רואה, אפילו לא לפי המדרש לא אומר לו מה הוא רואה. הביטחון העצמי הוא כל כך גדול שהוא רואה. מה אומר לו יצחק? כן. הוא לא אומר לו מה הוא רואה. הוא שואל את אליעזר וישמעאל, את הנערים, האם אתם רואים מה שאני רואה, מה הם אומרים לו? לא. בבוז גדול מה אומר להם? שבו לכם פה עם החמור. החמור אינו רואה, אתם אינכם רואים. נכון? אבל כל פרשת העקדה מגלמת שאברהם אבינו לא ראה כלום, כי מי שרואה ענן הוא רואה משהו. מה זה ענן? כי בענן ייראה, אבל ענן זה ערפל, זה אי ראיית האדם. האם כאשר העבדים אומרים לא ראינו, הם צודקים או לא? מי צדק? אברהם צדק או החמורים צדק? חמורים צדק. כשאברהם אבינו חוזר מהעקדה, בעקדה מה נאמר? השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. העקדה מלמד אברהם אבינו, אני כרגע אומר בקיצור את הדברים, אני רוצה לבנות אותם בצורה עמוקה יותר על פי הזוהר, ושני השילוח גם הלך על פי הזוהר. אברהם אבינו בעקדה מגלה שהוא אינו רואה. אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ולמי חוזר אברהם אבינו? למי הוא חוזר? מה? לחמורים. לנערב, כן. היה שוב לנערב. ואת מי הוא שולח למצוא לאישה ליצחק? חמור שלא רואה. הבנת? חמור שלא רואה הוא שולח למצוא אישה ליצחק. אנחנו נרחיב בעומק את פרשת העקדה, היא פרשה מדהימה. זה כל יסוד הר המוריה שאין ביכולת האדם לראות. שלוש שבעים בשנה יראה כל זכורך. במקדש יש פרוכת שהיא סוחכת. בקודש הקודשים, בענן אראה על הכפורת. והאדם איננו רואה את השם. וכל יסוד העניין. זה הסיפור העמוק של רב נחמן מעשה ממלך עניו. הוא רצה לראות את המלך. ובסוף שהוא פותח את הווילון, מה הוא רואה? שכן זה סיפור? לא רואה את השם. אין יכולת לראות את השם. אין ספק, פרשת העקדה היא כמעט עושה, אתה יודע, אני מדבר יותר, של הבנת הצדק בראייה. ואני רוצה להוסיף, אני אמרתי את הדבר. אנחנו חיים בתקופה, היו תקופות שבהן העולם היה נראה יותר. השיא של הדבר הוא מלחמת ששת הימים. והאידיאולוגים היו ברורים יותר, הן בעולם הרבני והן בעולם של המנהיגות המפאיניקית. אנחנו חיים היום בתקופה מכונה פוסט-מודרנית, שיש פוסט-ציונות, כי העולם לא נראה. וזה בסיס להתקדמות העולם. זה לא נסיגה. רק אנשים טרוטי עיניים מבינים שהמציאות שלנו נסיגה. המציאות שלנו היא מציאות שיוצרת בגרות עמוקה מאוד של עם ישראל והאנושות. ולהוביל אותנו למלכות שמיים, אדם צריך לדעת את מגבלות הראייה. אכן יש שלבים קשים מאוד בעולם הפוסט-מודרני, שאין ציונות ואין הרבה מאוד דברים. אבל דווקא אנשי בית המדרש צריכים לראות כמה עומק פנימי יש היום, פי כמה ממה שהיה פעם. אני יודע שיש שוטים שחושבים שפעם למדו יותר טוב. אני מודיע לכם, הכל שטויות. היום לומדים לא רק לא פחות טוב מפעם, לומדים הרבה יותר טוב. יש חסרונות של היום, אני לא אומר שאין חסרונות. המציאות היום היא עמוקה הרבה יותר, היא בשלה הרבה יותר. אנחנו נמצאים בעולם שלא מאפשר לנו את החיצוניות ותובע מאיתנו הקשבה פנימית מאוד מאוד עמוקה. זה תהליך שאנחנו צריכים להתבגר בו. עולם התורה צריך להתבגר בו, עם ישראל צריך להתבגר בו. ואז בשביל להגיע לאותה תכלית של ונשגב השם לבדו, מי שחושב שמאז מלחמת ששת הימים יש נסיגה, זה פשוט אנשים קטנים שאינם מבינים. אין לי בטוח. אינם מבינים מהו תהליך אלוקי של